כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כתובות בדף נון א', פרק תשיעי, פרק הכותב לאשתו הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועד הפוריה אתל. הפרק שלפנינו, המשנה שלפנינו עוסקת בבעל שוויתר מראש לאשתו על חלק מזכויותיו בממון האישה. שהרי למדנו בפרק הקודם שכל בעל הנושא אישה, הרי שנכסי האישה למעשה עוברים לחזקתו או לרשותו, או בנכסי מילוג או בנכסי צאן ברזל. נכסי מילוג פירושו של דבר שהקרן, כלומר הקרקע שהאישה הכניסה, שייכת לה, ורק יש לבעל זכות אכילת פירות ולא יותר. וברגע הגירושין, הרי שהבעל משיב לאישה את אותו נכס, ועד אז אוכל את הפירות ומשקיע מה שצריך להשקיע בכדי להוציא את היבול מאותה קרקע, את היבול המקסימלי. יש אפשרות נוספת לאישה להכניס את נכסיה כנכסי צאן ברזל, כלומר אם היא מכניסה קרקע שווה לצורך העניין 100,000 שקל, הרי שהבעל רושם לאשתו בכתובה את שווי הקרקע, 100,000 שקל, 1,000,000 שקל, 2,000,000 שקלים, והסכום הזה הוא למעשה ברזל של האישה. אם יורד המחיר או עולה המחיר, זה לא משנה, האישה לא מפסידה. אם עולה המחיר, הבעל מרוויח. אם יורד המחיר, הבעל מפסיד. האישה ברגע הגירושין או מיטת הבעל מקבלת את אותו סכום. כעת דנה המשנה מהדין בעל שמבטר מראש על זכויות אלו. הכותב לאשתו, דין ודברים אין לי בנכסייך, ובהמשך נראה שהוא כתב לה בהודעה הרוסה, כלומר לפני שהוא נשא אותה לאישה, ואז למעשה אותם נכסים אמורים להיכנס תחת רשותו. הרי זה אומר את המשנה אוכל פירות בחייה. כלומר, אנחנו אומרים לאותו אדם שבוודאי הוא לא התכוון לוותר לחלוטין על זכותו בפירות, אלא רק על זכותו בנכסים עצמם, ולכן הוא ממשיך לאכול פירות בחייה. אבל ואם מתה בחייו, הרי בכל זאת הוא יורשה. למרות שהיה מקום לומר שהוא מוותר על הירושה, אנחנו מסיקים ועומדים בדעתו שלא היה בכוונתו לוותר על זכותו בירושה לאחר מותה, אלא רק על זכותו בנכסיה כל זמן שהיא קיימת. שרי כך הוא אמר, דין ודברים אין לי בנכסייך ביורם של דברים, כל זמן שאת בחיים, שהנכסים שלך, הרי אין לי דין ודברים בהם, אבל לאחר מיתה יש לו דין ודברים והוא יורש. אם כן, נשאלת השאלה, למה כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך? הרי אם יש לו גם זכות אכילת פירות בחייה, ואף זכות ירושה לאחר מותה, נשאלת השאלה, במה זה בא לידי ביטוי שאין לו דין ודברים מנכסיה? עונה על כך המשנה שהיא מכרה ונתנה קיים, כלומר אם היא מכרה את הנכסים או נתנה אותם במתנה, הרי שהבעל לא יכול להוציא מיד הלקוחות או מיד מקבלי המתנה. המשכה המשנה ודנה, מה הדין אם הבעל כותב לאישה? דין ודברים אין לי בנכסייך ופירותיהן. הרי מכיוון שהבעל כעת הגדיר שאין לו זכות בפירות, הרי זה אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה, כלומר אם האישה נפטרה, הוא יורשה, שהרי כל מה שהוא ויתר במפורש, זה על זכות אכילת הפירות, אולם על זכות הירושה הוא לא ויתר. רבי יהודה אומר לעולם אוכל פירי פירות, למרות שהוא כתב במפורש ופירותיהן, הרי שהבעל יכול לקחת את הפירות, למכור אותם, לקנות בדמים שהוא יקבל בתמורה לאותם פירות, קרקע, ולאכול את הפירות של הקרקע. שהרי ממה הבעל סילק את עצמו? רק מהפירות עצמם. אבל אם הוא הולך כעת ומוכר את הפירות ונהנה מהפירות של הפירות, על ידי כך שבכסף שהוא קיבל בתמורה לפירות קנה קרקע ואוכל את הפירות של הקרקע, הרי הדבר הזה מותר. מתי הוא לא יוכל להנות בכלל על שיכתוב לה? דינו דברים אין לי בנכסייך ופירותיהן ופירי פירותיהן עד עולם. אם הוא כתב בנוסח המאוד מודגש ומפורט הזה, הרי שהוא לא יכול למכור את הפירות ולקנות בפירות קרקע, שהוא אמר במפורש, כתב במפורש, דינו דברים אלי בנכסייך ופירותיהן ופרי פירותיהן עד עולם. מעדינים כתב לה, דינו דברים אלי בנכסייך ופירותיהן ופרי פירותיהן, והוסיף וכתב בחייך ובמותך. כלומר, כאן הבעל ויתר גם לחלוטין על כל אופציית הפירות, ובנוסף לכך הוא ויתר במפורש גם על הזכות של הירושה. הרי הוא אינו אוכל פירות בחייה, והיא מתה אינו יורשה, שהרי כך הוא פירש בתנאי. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, היא מתה יירשנה. והסיבה, שהרי התנאי הזה הוא בגדר מתנה על מה שכתוב בתורה, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי אמרה התורה במדבר כ"ז פסוק י"א וירש אותה, ולמדנו מפסוק זה שהבעל יורש את אשתו, והכלל הוא, מסיים רשב"ג ואומר, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, לכן הבעל יורש את אותה אישה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אמר רבי יוחנן בשם רבי ינאי, בשלו כנס, כל מה שאמרה המשנה הכותב לאשתו, דין ודברים אין לי בנכסייך, הרי זה יכול אוכל פירות והיא מתה יורשה. ושאלנו אם כן למה, מה הועיל אותו תנאי, ולמדנו שאם היא נותנת במתנה, הרי מה שמכרה ונתנה קיים. מבאר הירושלמי מתי התנאי הזה מועיל, מתי יש בכוח הבעל להסתלק מהנכסים של האישה, דווקא בשלו כנס, כלומר שהוא כתב לה את אותו תנאי, דינו דברים אלי בנכסייך, או כמו שבהמשך היינו נוסחים מפורטים יותר, הוא כתב לה שהיא הייתה למעשה מאורסת לו. ומכיוון שכשהאישה והאיש רק בגדר מאורסים, ולא מדובר על מאורסים של היום שזה בגדר טקס והצהרת כוונות באלמה, אלא מאורסים של זמן המשנה והגמרה, ביורם של דברים שהחתן מקדש את הקלה ואומר לה, הרי את מקודשת לבית הבעל, זו כדעת משה וישראל, והיא הופכת להיות אשת איש לכל דבר ועניין, ומי שבא עליה חייב מיטה בידי אדם וקרית בידי שמיים, לא היה עדים והתראה. אבל העניינים הממוניים ביניהם עדיין לא מוסדרים, ואסור לו לבוא עליה עד שהוא לא יכנוס אותה לחופה. ובזמן המשנה והגמרה, הנישואין הורכבו משני שלבים. השלב המוקדם וההתחלתי היה שלב האירוסין, שכבר אז היא הייתה אשת איש, אבל לבעלה היה אסור לבוא עליה, והעניינים הממוניים ביניהם עדיין לא הוגדרו, ולאחר מכן הוא היה נושא אותה לאישה, כונס אותה לחופה, ואז היא הפכה להיות אשתו, כולל שמותר לו לבוא עליה, וכולל הגדרות ממוניות ביניהם. יוצא שאם החתן הזה רק מאורס לקלה, והוא כותב לדין ודברים אלי בנכסייך קודם שהוא זכה באותם נכסים, הרי שיש בכוחו על ידי לשון זה לגרום לכך שברגע הנישואין הוא לא יזכה באותם נכסים. אבל אם כנס, מה קורה אדם שנשוי לאישה ואומר לה ביום בהיר אחד, הוא כותב לה דין ודברים אלי בנכסייך, אומר הירושלמי באופן הזה אין אדם מאבד את זכותו בלשון הזה, שהרי בשביל שאתה תיתן מתנה צריך להגדיר את הדברים ולעשות את הפעולות הקנייניות הרלוונטיות. אם אדם מגיע ביום בהיר ואומר דין ודברים אין לי בנכסי, הרי אין לאמירתו שום תוקף ושום משמעות, חוץ מהוצאת מרמור כזאת או אחרת. כשאדם אומר לאשתו ביום בהיר דין ודברים אין לי בנכסייך, הרי אם הוא מעוניין להקנות במתנה את הזכות שיש לו, הרי יש דרכים להקנות מתנה. אבל כשהוא מסתלק ואומר דין ודברים אין לי בנכסייך, הרי שבלשון הזה אין כאן לשון של נתינת מתנה, ולכן זה לא מועיל. אמר רבי יוסי ברבי בון מילתא דרבי חייא, מדברי רבי חייא בברייתא משמע כפי ששנינו כעת, שהרי אומר את הברייתא, האומר ידיי מסולקות מן השדה הזה, ורגליי מסולקות מן השדה הזה, לא אמר ולא כלום. למדנו מכאן שכשיש לך נכס ביד, הרי שאמירת או כתיבת משפט שיש בו סילוק מהנכסים באלמה לא מועיל ולא כלום. מקשה ירושלמי, אמר רבי אבון ברכי עקומי לפני רבי זעירה, מתנית אמרה כן, שאין אדם מאבד את זכותו בלשון הזה, הרי מהמשנה משמע בניגוד לדברי הברייתא, ובניגוד מוחלט לדברי רבי יוחנן בשם רבי ינאי, דתנינן תמן אומרת המשנה משהיה נשוי שתי נשים, ומחר את שדהו, ואותה שדה הייתה משעובדת לכתובת נשותיו, וכתבה הראשונה ללקוח דין ודברים אין לי עמך. בזמן שהקונה בא לקנות את השדה מהבעל, הוא היה עדיין נשוי. ובאותו זמן אותה האישה הראשונה, שהוא נשא אותה ראשונה, כתבה לאותו קונה שהוא יכול להיות רגוע ולקנות את הקרקע, ולא לחשוש שמה יום אחד הבעל יגרש אותה או ימות, והיא תדרוש את כתובתה ולא יהיה לבעל נכסים, והיא תלך ותממש את השעיבוד מאותה קרקע, שהרי אותה קרקע משעובדת לכתובתה. הלכה אותה אישה, הרגיעה את הלקוח וכתבה לו, דין ודברים אין עמך. הכלל הוא, השנייה מוציאה מיד הלוקח. כלומר, אכן הראשונה לא יכולה לגבות את הכתובה מאותה הקרקע, אבל השנייה יכולה, שהרי השנייה לא מחלה על השיבוד, לא ויתרה. מדייק הירושלמי, דווקא השנייה מוציאה מיד על הכוח, הראשונה לא, ונשאלת השאלה למה הראשונה לא? מפני שהיא מחלה. יוצא, יש וניתן להוכיח מכאן, שכשיש לך נכס ביד מועיל לשון סילוק, שהרי כיצד הראשונה ויתרה על זכות השיבוד? על ידי כך שהיא כתבה לו דין ודברים אין לי עמך. בניגוד לדברי המשנה שלומדת שרצינו לדייק בדברה, כך ביהר רבי יוחנן וכך רבי חייא במפורש גרס בברייתא, שאדם שיש לו נכס ואומר ידיים מסולקות מנכס זה, אין לאמירתו שום תוקף, הרלא מהמשנה ראינו שיש בהחלט לאמירתה וכן לאמירתו תוקף. אמר לי כל גרמה, השיב רבי זעירא לרבי אבון, דווקא מהקושייה שלך מהמשנה הזו, כל גרמה אמרה ניתן להוכיח מדברי המשנה, שאין אדם מאבד את זכותו בלשון הזה. שאם אדם מסתלק מנכסה, ואומר דין ודברים אין לי בנכסה, הרי שהלשון הזה לא מועיל. אלא כאן, מדוע הלשון כאן של דין ודברים אין לי איתך, כך כתבה ואמרה האישה הראשונה לאותו קונה הקרקע, מדוע כאן הלשון הזאת הועילה, שאפילו השנייה לא תוציא מיד הראשונה, כלומר, מה יהיה הדין באופן הבא? כיצד מוציאה השנייה מן הלוקח? הרי כשהיא מוציאה מהלוקח, זה נחשב שהיא מוציאה מהראשונה. שהרי מה היה כאן? היה כאן יהודי שקראו לו ראובן, שנשא בתחילה אישה בשם לאה, ולאחר מכן אישה בשם רחל. ראובן היה לו קרקע, והקרקע הזאת הייתה משועבדת לשתי נשותיו, לאה ורחל. בראש ובראשונה ללאה, שהרי אותה הוא נסע בראשונה, ולאחר מכן רחל. ביום בהיר אחד ראובן מכר את הקרקע, בעל לאה הרגיע את הלוקח שקונה מבעלה ראובן את הקרקע, וכתבה לו דין ודברים אין לי עמך, כלומר אני מוכלת על השעיבוד. רחל לעומת זאת לא מחלה על השעיבוד. ביום בהיר ראובן גירש את לאה ורחל, לאה לא יכולה לגבות את הכתובה, שהרי כסף לראובן אין מאותה הקרקע, שהרי במפורש מחלה לו. אבל כשרחל הולכת לממש את השעיבוד ולקחת לטרוף את הקרקע מהלוקח, נשאלת השאלה כיצד היא יכולה לעשות זאת. הרי נחשב הדבר שרחל מוציאה מלאה, שהרי הראשונה לאה קדמה לשנייה רחל. והרי כשהראשונה לאה מחלה לאותו קונה על השעיבוד, והקונה קנה ממנה את השעיבוד, הוא קנה בעצם את הזכויות שיש ללאה בשדה. ומכיוון שהראשונה לאה לא יכולה להוציא את הקרקע, נשאלת השאלה כיצד רחל יכולה להוציא את הקרקע, היה מקום לומר שגם רחל לא יכולה. אלא ודאי צריך לומר שהלשון דין ודברים אין למך, לא מועיל בכלל לסילוק. ולכן השעיבוד של הראשונה לא נקנה ללוקח, ולכן השנייה יכולה להוציא. ומכיוון שכך נשאלת השאלה, למה אין הראשונה מוציאה מיד הלוקח? לאחר שהוכחנו כאן באותות ומופתים ולמדנו שבוודאי המחילה של לאה לא הועילה, שהרי אם המחילה של לאה הייתה מועילה, הרי שגם רחל לא יכלה לגבות, שהרי ישנו כלל נקוט בידינו, שכשאדם קונה קרקע הוא קונה אותה ביחד עם כל הזכויות, וכשבא הקונה וקנה את הקרקע הוא קנה את הקרקע ביחד עם הזכויות שיש ללאה, כי לאה מחלה לו. ואם כן בוודאי שרחל גם לא הייתה יכולה לגבות את אותה הקרקע, שהרי לאה קודמת לרחל ולאה לא יכולה לגבות, אז אין רחל. אלא בהכרח שבוודאי הלשון של לאה לא הועילה, ולכן רחל יכולה לגבות. אבל אם כן נשאלת השאלה למה לאה לא יכולה לגבות, הרי לשון הסילוק של הדין ודברים אין למך לא הועילה. עונה על כך הירושלמי, שכן היא כותבת לו, כל עדר שיש לי בשדה זו אל יהי לי עמך כלום. כלומר מדובר שם שהיא כתבה לו שהיא מסלקת את עצמה מכל לשון של ערעור על השדה. אבל היא לא סילקה את עצמה מהשעיבוד שיש לה על השדה. לכן כשהיא מעוניינת כעת ללכת ולגבות את אותה שדה, הרי היא מערערת על אותה שדה. וזה אמרה במפורש שאין לה זכות של ערעור. ומכיוון שאין לה זכות של ערעור, היא לא יכולה לגבות שהרי הוא קנה, והיא לא יכולה לערער על מחירתו. רחל לעומת זאת יכולה לבוא ולגבות, כי רחל לא טוענת שלאה היא סלקה ולכן היא מגיעה. לאה אומרת, רחל אומרת, לאה לא יכולה להוציא ממך כי היא נעלה את עצמה, היא סינדלה את עצמה, באיזשהו תנאי, באיזושהי מגבלה שהיא אמרה, אני לא ערער על המחירה. אבל רחל שלא מחויבת לאותה אמירה, לאותה התחייבות של לאה שלא להוציא מהלוקח את הקרקע, הרי היא יכולה לגבות, אבל מהמשנה לא למדנו שדין סילוק מועיל, ולכן אין קושייה בין המשנה לבין הברייתא. כתב לה ממשיך הירושלמי ואומר, דין ודברים אין לי בנכסייך, או לחילופין וכתבת לו, האישה לאחר שניסית כתבה לבעלה, שהיא מוותרת לו על חיוב המזונות, מוותרת לו על חיובים שונים המופיעים בכתובה. הכלל הוא אומר הירושלמי, בין איש לבין אישה שווה. כשם שאינו מאבד זכותו, כמו שהבעל לא מאבד את זכותו, ולמרות שהוא אמר לאישה ואפילו כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך, הרי שבכל זאת הוא יכול ללכת ולאכול מפירות אותם נכסים, וסילוקו לא הועיל לו, גם ההסתלקות של האישה, בכך שהיא כתבה לבעלה שהיא מוותרת לו על חיובי המזונות, לא הועילה ולא כלום, כך אישה אינה מאבדת את זכותה. אבל אם כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך מן האירוסין, כלומר לאחר שהוא התארס, וקודם שנשאה לאישה הוא כתב כך, ומן הנישואין, לאחר הנישואין, היא מכרה את הקרקע. הרי שבכך נחלקו פלוקתא דבית שמאי ובית הלל. שהרי למדנו לעיל בפרק הקודם, שנחלקו בית שמאי ובית הלל מדינם של נכסים שנפלו לה לאישה לאחר תקופת האירוסין. נשאלת השאלה, האם היא יכולה למכור את אותם נכסים או לא? הרי שנחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי היא מוכרת לכתחילה, ואילו בית הלל מסתפקים ואומרים שלכתחילה לא תמכור, אבל אם היא מכרה המכר קיים. אם כן על דתון דבית שמאי, לפי שיטת בית שמאי שסבורים, שנכסים שנפלו לה לאחר האירוסין, הרי היא יכולה למכור אותם לכתחילה. אם כן בוודאי שלא שייך לומר, שאם הוא כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך, בכדי שהיא תוכל למכור לאחר האירוסין. שהרי הדבר הזה פשוט. הרי לפי בית שמאי, גם אם הוא לא כותב לה שום דבר, היא יכולה למכור. אז אם כן, כתיבתו לא אמורה, לא יכולה ולא מועילה, אלא בהכרח שבוודאי החידוש כאן, שהוא יכול לכתוב לה כדי שהיא תמכור לאחר הנישואין. אומר הירושלמי, ולכן תמכור אף לאחר הנישואין, זה לפי שיטת בית שמאי. אבל על דתון בבית הלל, לפי שיטת בית הלל, שנכסים שנפלו לה לאחר האירוסין סבורים בית הלל, שלכתחילה לא תמכור ורק אם מכרה בדיעבד, הרי שהמכר קיים, הרי שאותם נכסים לאחר הנישואין לא תמכור. והסיבה, שהרי משהו כתב לדין ודברים אלי בנכסייך, זה דווקא להתיר לה, שהיא יכולה למכור לכתחילה נכסים שנפלו לה לאחר האירוסין, אבל קודם הנישואין. שהרי לפי בית הלל לכתחילה אללה למכור, הוא בא וכתב דין ודברים אין לי מלחסך ברידי שהיא תוכל למכור לכתחילה. אבל כעת שהיא כבר התחתנה הרי שלא הועילה אמירתו. רבי ירמיה הבא שאל קומה לפני רבי זהירה, מה הדין כתב לה דין ודברים אין לי מלחסך ונפלו לה לאחר מכן מהו? כלומר קודם כל הוא כתב לה דין ודברים אין לי מלחסך ולאחר מכן נפלו לה נכסים אחרים. נשאלת השאלה, האם הוא יכול לסלק את עצמו מנכסים שנופלים לה לאחר הנישואין או לא? עונה הירושלמי לכך, ויש אדם מתנה על דבר שאינו. אדם יכול להסתלק מנכסים קיימים. כיצד יוכל האדם להסתלק מנכסים שאינם קיימים? וכנן בסוגייתנו, דווקא כשהיא הרוסה, שעדיין אין ידו כידה, הוא יכול להסתלק מנכסים שלא נפלו לה. אבל לאחר שהיא נשואה, שהרי ידו כבר כידה, שהרי העניינים הממוניים ביניהם כבר הוסדרו לחלוטין, ויש חיובים הדדיים בין אחד לשני, וכל נכסיה נחשבים ברשותו. אם כן, הוא לא יכול להסתלק מנכסים שטרם נכנסו ונפלו ברשותו. והקורבן נתנאל הוסיף וכתב, שגם מנכסים שבאו לרשותה הוא לא יכול להסתלק בלשון דין ודברים לאחר הנישואין, כך למדנו במשנה, אבל הוא יכול להסתלק מהם על ידי קניין. מה שאין כן בנכסים שעדיין לא באו לרשותו, הוא גם לא יכול להסתלק מהם על ידי קניין, שהרי הם לא ברשותו וכיצד הוא יסתלק מהם. ממשיך הירושלמי ומבאר את המשך דברי המשנה. אמרה המשנה, אם אותו אדם כתב לאשתו דין ודברים אלי בן חסייך, הרי זה אוכל פירות. אמר רבי בון ברכי יקום לפני רבי זהירה, מזכותו את למד חיובו, ביורם של דברים, אלא לא כתב לה, גם אם הוא לא כתב לה, שנייה, כלומר, הרי בהמשך כתבה המשנה, שאם הוא כתב לדין ודברים אלי בן חסייך ופירותיהן, אינו אכילת פירות, הווי למדנו מכאן שהוא לא אוכל פירות, אלא שמזכותו, ממה שהתנה ברייש הביאר, שאם הוא רק אמר לה, דין ודברים אין לי בן חסייך, הוא אוכל פירות, את למד חיובו. מכך למדנו, שאם הוא הוסיף את המילה דין ודברים אין לי בן חסייך, הוא פירותיהן, שהוא גם לא אוכל פירות. רבי לוי ברכה את הבא, שאל והסתפק. מה הדין כתב לה? אם הוא כתב לאחר הנישואין, דין ודברים אין לי בן חסייך, העתידים לפוליך. כך הוא כתב לה. אותו אדם מעוניין להסתלק מנכסים שטרם נפלו לה. האם אותו סילוק מועיל או שאותו סילוק לא מועיל? עונה ככה ירושלמי כפי שלמנו לאל. ויש אדם מתנה על דבר שאינו בעולם, ומכיוון שאדם לא יכול להתנות ולסלק את עצמו מממון שטרם הגיע, טרם בא לעולם, הרי שההסתלקות הזאת אינה מועילה. ראינו במשנה הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בן חסייך, הרי מכיוון שהוא לא כתב ופירותיהן הוא יכול לאכול פירות. מחרה מבאר הירושלמי פירות מחוברים לקרקע, צריך לדון ולהסתפק. האם אותם פירות דינם כמו הקרקע? וכפי שהקרקע מחירתה מחירה, הרי שגוף הקרקע הוא יסתלק ולכן אינו פירות, שנאמר שלא. רבי יחא אמר, כמוכרת פירות לושין, והמחירה לא מועילה שהרי הוא לא יסתלק מהפירות. אמר רבי יוסי, מכיוון שהפירות הללו מחוברים לקרקע, נחשב הדבר כמוכרת אחד מעשרה בקרקע, ומכיוון שמהקרקע הוא הסתלק, הרי שמחירתה מועילה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.